טוב, אז קודם כל אני מאחל בהצלחה רבה, את השם, שנה מוצלחת, טובה. לי קוראים דודו, מתוקי, אני גר בתלם, מלמד פה בישיבה, ואנחנו נעסוק בעולם הנפש ביום שני, ושיעור נוסף ביום חמישי, אני חושב, שנלמד אורות. אז בשיעור בעולם הנפש אנחנו לא נעסוק, לא לפי ספר אחד, אלא לפי דפי מקורות, תודה רבה. נלך לפי דפי מקורות שבעצם ילוו אותנו לציר של נושא, ולא על פי ציר של ספר. להבדיל ביום חמישי שנלמד אורות, כאן אנחנו לומדים נושא, והנושא של עולם הנפש הוא כמובן שהוא אינסופי והוא מאוד רחב, מאוד מאוד יסודי בתורה, שזה בעצם הדבר הראשוני שבו אנחנו פוגשים את אור השם ומאירים את אור השם זה בתוכנו, וזה ים שאין לו סוף. מבחינתי אחד הנושאים גם האהובים והחשובים, עולם הנפש, להכיר את הנפש, להכיר את הכוחות שלה ואת היסודות שלה, וזה ככה כל פעם תתי נושאים, אנחנו נגדיר אותם ונתקדם עם הדפים לברר את הנושא עד שאנחנו נמצאים אותו ואז עוברים לנושא הבא, אבל כל הנושאים הם בסוגיות של עולם הנפש, ואנחנו נעבור ממקור למקור וככה נבנה לנו את את התובנות מתוך המקורות השונים. דרך הרווח המשני פה זה אנחנו רוצים גם להכיר קצת ספרים שונים, לטייל לנו בין ספרים שונים, אבל בעזרת השם הנושא יהיה נושא רציף שיבנה מתוך המקורות. בסדר? אז זה הנושא שלנו ביום שני, ביום שני, אז לא צריך להביא ספרים, אבל כן נעבוד עם דפים. וביום חמישי תביא אורות. בסדר? זה יהיה השיעור של יום חמישי. בסדר? זה עד השם תתאפסו, יהיה אחריות צילום, יהיה זה, עסק ירוץ. וזהו, כמובן מבחינתי להשתתף בשיעור זה מבורך, ולשאול ולא להתבייש, זה כאילו גורם לבירור יותר טוב. בסדר? זה ככה, לומדים ביחד. בסדר? המטרה היא שאנחנו נהיה בבית מדרש חי. זהו, היום אנחנו שיעור פתיחה. כן, גם בגלל שרק נחתתם ואתם, וגם בגלל שיש פה מדרש שאני מאוד מאוד אוהב ככה לפתוח איתו, שעוסק בדיוק בשלב הזה של איך נכנסים לעולם הקודש. אז בואו נראה ביחד, אני לא יודע אם נסיים את זה בפעם אחת או לא, אבל בואו נראה. המדרש, ברוך אתה, אני אומר, אני חושב שכל ימי לא. שהגיוני שפגשתם אותו בעבר, חלק מהעניין שלנו עכשיו בתור לומדים לומדי תורה הבוגרים, לפעמים לחזור לעולם המדרש ולראות בו אוצרות שיכול להיות שפגשנו אותם כילדים וכה עשו חכמנו. פתאום אנחנו מבינים שחז"ל כתבו מדרשים בשביל מבוגרים לא פחות מאשר בשביל ילדים. וכאן דוגמה מאוד מאוד יפה. רבי אליעזר בן הורקנוס היה אחד התנאים העצומים. הוא היה הרב של רבי עקיבא, כן, בדור הכי קדמון ועליון של התנאים. כתוב עליו שאם היה בכף אחד של המאזניים וכל חכמי ישראל בכף השנייה, הוא מכריע את כולם. מדובר בתנא ענק, כן, בסדר גודל מופלא של התנאים, של דורות התנאים, שכולם כתבו, כתוב בגמרא שכל אחד מהתנאים והמוראים שכתובים בגמרא היה לו כוח להחיות מתים. כבר מוכיחים את זה מאחד הסיפורים בגמרא. אבל כשאנחנו אומרים על רבי אליעזר בן הורקנוס, שנקרא רבי אליעזר הגדול, זה באמת סדר גודל עצום. רבי אליעזר בן הורקנוס כתב ספר מדרשים שנקרא פרקי רבי אליעזר, וזה ספר מדרשים מאוד עמוק ומופלא שמדבר על תורה ועשרת הדיברות, זה שט לו בהרבה הרבה עניינים מסביבים. אבל בתחילת הספר הוא מתחיל את הספר המדרשים שלו בסיפור חייו. שני הפרקים הראשונים הוא כותב את סיפור חייו, הוא כותב את זה כבר כתנא, אבל הוא מעשה ברבי אליעזר, הוא כותב לנו את סיפור הכניסה שלו לעולם התורה, וכנראה שהוא סובר שזה תורה. איך אני הגעתי לתורה? איך אני חצבתי את דרכי לעולם התורה? ורבי אליעזר ככה מקדים. כנראה שבסיפור הזה, בכניסה הזאת, יש משמעות גדולה ללמוד איך באופן כללי, זה לא רק סיפור אישי, שזה הרבה הרבה יסודות, על הגישה לתורה, על הכניסה לעולם התורה. אז אנחנו נפתח בו, בסדר? יש דפים לכולם הגיעו? טוב, אז איפה שכתוב פרקי רבי אליעזר הגדול, פרק ראשון. מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס. בסדר? עוד? פרק ראשון. מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס, שהיו לאביו חורשים, והיו חורשים על גבי המענה, והוא היה חורש בתרשים. מענה זה השטח המישורי שיותר קל לחרוש בו. חרישה באופן כללי זה קשה, זה עבודה קשה, להילחם עם הקרקע ולהבקיע אותה ולייצר תלמים, ובדרך כלל חורשים במענה. מענה זה השטח המישורי, כן, והוא ככה המחשה יחסית קל לחרוש, אין שם הרבה, אבל יש תרשים, אזור שנקרא תרשים. באזור התרשים אף אחד לא חורש בדרך כלל, זה קשה מדי. נתקעים שם, זה הררי, זה סילי. אז מה מסופר לנו? יש לנו פה את רבי אליעזר, שבשלב הזה הוא אליעזר, והוא בחור צעיר, או נראה בן כמה, המדרש גם מספר לנו בן כמה, בחור צעיר, ולאביו יש חורשים, זאת אומרת הורקנוס, אבא של אליעזר, הוא אדם מאוד עשיר, מאוד אדם ידוע, אדם ככה כבד בממון שלו, ויש לו חורשים, זאת אומרת זה דור שרוב האנשים יש להם איזה חתיכת קרקע עם איזה פרה, אבל הורקנוס הוא אדם עשיר ויש לו חורשים רבים. ובין החורשים יש את אליעזר. אליעזר הוא חורש בתרשים, הוא היחיד מבין כל הפועלים של אבא שלו, היחיד שפועל שמסוגל לחרוש בתרשים זה אליעזר. אז אנחנו מבינים שיש פה איזה סיפור שנראה כמו סיפור הצלחה. הורקנוס הוא הבוס הגדול, יש לו הרבה קרקעות, הרבה פועלים, ויש לו את אליעזר, וכשכל הפועלים ככה עובדים וכו', ולפעמים הם מתעצלים ככה, הוא אומר להם, תראו את הבן שלי, אתם כולכם חורשים פה במענה, והבן שלי הוא ליגה אחרת, חורש בתרשים. הגאווה של האבא, כן, מישהו שהוא ככה מאוד מאוד מוצלח במה שהוא עושה, כנראה גם חזק מאוד, זה השטח שלו, זה האקלים שממנו הוא נולד, האקלים של אנשי עבודה, אנשי כפיים, כן, מאוד מעריכים את מי שמסוגל לעבוד קשה, והוא מוערך מאוד, מצליח מאוד בשטח שלו. כנראה גם הגאווה של אבא שלו. זה ככה הכניסה לסיפור. ישב לו והיה בוכה. מי? אליעזר. אחרי הכניסה הפסטורלית לסיפור של הבן המוצלח, של האבא והבוס הגדול, שמראה לפועלים, תראו את הבן שלי, איך הוא. פתאום אליעזר הזה, כבר לא מכירים אותו הרבה, אבל כבר הספקנו להבין שהוא אדם חזק ועוצמתי, ישב לו והיה בוכה. מגיע הורקנוס ורואה את האירוע. אמר לו אביו, מפני מה אתה בוכה? שמא מצטער אתה שאתה חורש בתרשים? עכשיו אתה חורש על גבי המענה. מה אפשר ללמוד פה מיחסי האב ובנו? הורקנוס מגיע, מסתכל, רואה את הבן הזה החזק והעוצמתי, יושב ובוכה. אז הוא מגיע ואז הוא אומר את המשפט הזה. מפני מה אתה בוכה? שמא מצטער אתה שאתה חורש בתרשים? זה כאילו כזה קשה לך? טוב, אז תעבור למענה, תעבור לשטח המישורי. מה אפשר ללמוד? מה? הוא לא באמת סמל. יש פה איזה אבא שיודע, נכון? הוא יודע, אבל הוא לא באמת יודע. הוא שואל אותו, מפני מה אתה בוכה? אבל הוא לא מחכה לתשובה, נכון? אלא הוא כבר מאבחן. יש לו כבר כיוון. כן? שם אתה... זה קצת סוגריים, קצת קשה להניח שאדם כל כך עוצמתי יבכה בגלל שקשה לו בתרשים, עד עכשיו הוא היה בסדר גמור. אבל הורקנוס, אנחנו מתחילים לראות שזה העולם שלו. כל העולם שלו, הוא מגיע בכלל, הוא כאילו מאוד מאוד יודע, תכליתי, מגיע, רואה, אתה בוכה בגלל זה, טוב, תעבור לשטח. חשבתי שאתה כזה יותר רציני, אבל בסדר, לא נורא, תעבור לשטח ההוא, תחרור שם, פתרתי את הבעיה. בוא נראה אם הבעיה נפתרה. ישב לו על גבי המענה, זאת אומרת אליעזר עכשיו עבר לשטח היותר קל, עובר עם המחרשה ככה, טוב, ישב לו על גבי המענה והיה בוכה. זה כבר בכלל משונה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? שמה מצטער אתה שאתה חורש על גבי המענה? כלומר שעוד פעם יש לו השערה כבר, היא קשורה לאותו תחום, הוא לא יוצא מהקופסה. מה כבר יכול לגרום לאדם לבכות בימינו? תנאי עבודה, קשה לו פה, קשה לו שם. זה התיחום. אבל פה אנחנו, לפחות אנחנו רואים שהוא, כנראה שהתזה מתחילה להתערער. כאילו זה באמת משונה. מה, גם פה זה, אתה... לפני כמה ימים היית חורש לי בפטרשים, כולם היו מסתכלים עליך, עכשיו אתה בוכה, בכלל זה משונה לראות בחור כזה בוכה. מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר לו, שמה אתה מצטער שאתה מועג על גבי המענה, גם קשה לך? אמר לו, לא, זה לא הסיבה. ולמה אתה בוכה? פעם ראשונה שיש פה שאלה, נכון? עד עכשיו היו פה קביעות, היה פה אדם שיודע, פותר בעיות. טוב, פתאום מבינים שלא מבינים. גם זה התקדמות, להבין שלא מבינים, זה התקדמות. ולמה אתה בוכה? אמר לו, שאני מבקש ללמוד תורה. אתם מבינים קצת מהצורת השיח שהייתה פה עד עכשיו, וקצת הכרנו את הנפשות הפועלות, התשובה הזאת היא כרעם ביום בהיר. אורקנוס עד היום, בטח לא ציפה מהבן שלו, וזה גם לא, זה בכלל לא, לא באופציות אפילו הרחוקות. למה אתה בוכה? אתה בוא לשם, הוא בטח. אליעזר עד עכשיו לא אמר כלום. לא, לא, גם לא שאלו אותו באמת, אבל באמת תשובה, מבחינת אורקנוס תשובה מאוד מאוד מפתיעה. מבקש ללמוד תורה. בוכה על זה. מה אתה בוכה? מאיפה הוא קיבל את הבכי הזה? מה גורם לו להתפרצות הזאת? טוב. אמר לו, והלא בן 28 שנים אתה. נתון חדש פה הצטרף לנו לסיפור. לא בחור כזה צעיר. והלא בן 28 שנים אתה. ואתה מבקש ללמוד תורה? אלא קח לך אישה ותוליד לך בנים, ואתה מוליכה לבית הספר. מה אפשר ללמוד על אורקנוס? מה יחסו ללימוד תורה? מה אומר הפתרון הזה שהוא מציע? מה זה הטענה הזאת? אתה בן 28 שנים, ומה הוא מתכוון לומר? קח לך אישה, תוליד לך בנים, ואתה מוליכן לבית הספר. מה? מאוחר מדי.
אולי כזה מהמקום הזה שלי, תתקדם פשוט בחיים, אולי זה יפתוח את הבן.
מה, אבל הוא רוצה ללמוד תורה. מה אתה אומר לו? תישא אישה, תוליד לך בנים, איך זה עונה על העניין?
כי הבנים...
הם ילמדו.
כן.
מה? למה? אבל הוא רוצה ללמוד תורה, למה הוא כן עושה, מחבל לו את זה? אז אמרתם מאוחר מדי. מה התפיסה פה, שאני מחפש מה התפיסה שלו?
אני חושב שלא טוב לו לעשות.
יותר? טוב בכל? אז זה יהיה כאילו גם שייך אליך, אם תקים... אפילו יותר חזק. אבל זה הוא מתכוון שהבנים ילמדו בנוסף אליו או במקומו?
לא, זה יחמל
אותם. מה?
זה יחמל
אליהם. זאת אומרת, ככה את מבינה שהוא כנס אומר לו, אתה תלמד תורה ואפילו הבנים. ומה התפיסה שלו לגבי תורה? הוא בעד או נגד? מה? בזבוז זמן. תקדם בחיים. אבל מצד שני, זה היה בזבוז זמן, אני אומר לו, תיקח לך אישה ושלח את הילדים לבית הספר. סוגריים, רואים שלא כולם היו בבית הספר, בסדר? מה? לא מתלהב מהכיוון הזה. אז למה בכל זאת מציע לו לשלוח את הילדים לשם? איך זה? מה זה קשור? אם הוא אחד כזה שלא מעריך לימוד תורה, אז תגיד לו, שיגיד לו, זה בזבוז זמן, זה לא חבל. אבל הוא כן מציע לו שהילדים שלו ילמדו תורה.
אז אולי
לפני
אני חושב שאתה מחשבה שהוא פשוט לא בורח
מעובד. שמה הוא?
שהוא
בורח מעובד. הוא אומר, אם הוא בורח חשבה לך טובה, אז כאילו
אתה
קצת
בורח מעובד, בוא לראות לך כאילו, שחשבה לך מעובד. כאילו, אם חשבה לך, אז תגדל
להם שזה יתרון. אתה מתחמק, אתה מחפש
תירוצים.
כן, אתה כבר תפסת כיוון, אתה גם טוב בחרישה, יש לך תואר MA בחרישה, הוא גם מאוחר מדי וגם חבל, כאילו אולי לימוד תורה זה כאלה שלא מוסחים דברים אחרים, אז שם נאבר תלמדו תורה, אבל אתה אחד כמוך, כזה חזק, עוצמתי, גם בטח מן הסתם כבר היו דיבורים על זה, שהוא בטח סומן כממשיך של העסק, כן? גם אולי פה נמצא ברקע של הדברים. ופתאום כזה תפנית משונה. מי שעוד רוצה להגיד? מה הוא שומע?
הוא שומע שהבן שלו מגולבל וצריך כיוון, אז הוא אומר, אתה בן 28, תתקדם, תקים בית, ותסתדר כאילו עם החיים.
ומה זה אומר שהילדים ימידו, איך זה...
כאילו, זה כזה לספק אותו, אמרת שאתה רוצה ללמוד, תקים בית, מגולבל קצת, ילדים שלך מגולבלתי דעת.
קודם כל אני מסכים, זאת אומרת, נכון, יש פה, אנחנו לאט לאט עוברים פה קורס בהקשבה, נכון? בהתחלה אתה בטוח שאתה יודע את הפתרון, אחר כך הוא מבין שהוא לא מבין, וגם כשהוא נותן פתרון זה עדיין מתוך העולם שלו, נכון? הוא עדיין מלביש על אליעזר איזה, בכלל הוא איש של פתרונות, נכון? בכלל בכי זה לא מקום
של... הוא מהשכל.
כן, מהשכל ומהשכל שלו, הוא לא בא מהשכל
שלו. כן,
לא אכפת לו כאילו מהחיים. איך עבודה צריך כאילו להתקדם על חיים? יש לו תפיסה, לא יודע אם לא אכפת לו, אולי דווקא בגלל שאכפת לו מהבן שלו, הוא רוצה להעמיס עליו את כן, קודם כל תקשיב לו באמת. כן. הילדים, זה שהוא אומר לו, כך ילדים תוליך אותנו בית הספר והם ילמדו תורה. מה זה מלמד על יחסו ללימוד תורה? למה? צריך להתחיל בגיל צעיר. יש בזה גם היבט שבו, תורה זה לא לכל אחד. יש...
לא שיתבטל.
יש פה אני חושב, גישה שכאילו, קודם כל מאוד מאוד כן, מאוד תכליתי, הוא מאוד רוצה תכלס, וכל אחד יש לו את המקצוע שלו. אתה חרשן. אתה טוב בזה, אתה רציני, אתה מוצלח. עכשיו אתה רוצה שיהיו לך רבנים, אז זה בא, שלח אותם למקום של הרבנים, מגדלים אותם מגיל צעיר, מלמדים אותם, אז יהיו לך. יש פה תפיסה, אפשר להגיד, תורה כמקצוע. כל אחד, אתה, יש לך את הכיוון שלך, יהיה לך, אתה רוצה, אפשר לייצר רבנים, זה גם דבר חשוב בעם ישראל, כן? אבל זה לא כל אחד. זה בטח לא שייך לבכי. זה בטח לא שייך לגיל 28, כן? מה קשור? הזמן דופק, כן? אפשר ללכת למדרשה, לעצור את החיים באמצע, שיוצאת עם איזו תעודה, משהו? מה קרה? עכשיו באמצע, יש הרבה מה להספיק, הרבה מה לעשות. תורה זה לא משהו שבוכים עליו. תורה זה לא משהו שצמאים לו ופתאום בגיל 28, מה זה קשור? תורה זה דבר חשוב, אבל זה סוג של מקצוע. יש פס ייצור של רבנים, יש פס ייצור של חרשנים, אתה לא בתחום הזה, זה לא שייך אליך. בכל אופן, כך או כך, וכל מה שאני אומר כנראה נמצא פה במערכת היחסים, אבל זה ודאי לא נובע מהבנה עמוקה והקשבה עמוקה איפה אליעזר הזה נמצא. איך יכול להיות שפתאום בא בכי הזה, שבטח הוא לא חונך לזה מהבית, כן? פתאום בכי לימוד תורה, אני אפילו לא יודע, אליעזר בעצמו יודע להסביר מאיפה זה בא. זה לא בא מהבית, זה לא בא פתאום איזה משהו כזה שפורץ מבפנים, אין לו אפילו תשובה. אבא שלו אומר לו, בסדר, כך, יש לו תשובות, כן? הוא לא עונה לו. בכל, בסדר. התעורר פה איזה משהו, אבא שלו מחבל לו, הוא ממשיך הלאה. אבל זה לא באמת מתקבל. עשה שתי שבתות ולא טעם כלום. שתי שבתות הכוונה עוברים שבועיים, ואליעזר שלנו, לא רק שהוא לא רגוע וקיבל את התשובה, אלא אפילו מתחיל לא לאכול. זה לא הפגנת רעב, אלא זה משהו שם שהוא לא יודע, עצור, לא. אז למה הוא לא עושה עם זה משהו? אבא שלו אמר לו, לא יודע, אפילו לא הסכים, זה לא הגיע לא מרשה לך. נסגור, הילד בן 28, כן? אבל אבא שלו חיבל לו את הרצון, אמר לו, תשמע, זה לא רלוונטי, תעבור קדימה, יהיו לך ילדים, יאללה, סע חביבי. וזה נגמר, כביכול נגמר. אבל מבפנים זה לא נגמר. בסדר? עוברים שבועיים, הבן אדם כבר מתחיל מה שנקרא לא לתפקד. לא אוכל, עד שנגלה לו אליהו זיכרונו לברכה. בסדר? זה הוא מספר בתור תן הזקן, מה שהיה לו בגיל צעיר. כשהוא היה בגיל צעיר, זה לא שהוא יודע שזה אליהו. אליהו, ברוב סיפורי חז"ל, הוא לא בא עם כרטיס ביקור, אני אליהו, באתי לעזרתך, אלא מופיע לנו בחיים. מופיע לנו איזה אליהו כזה. בואו נראה מה זה אליהו. מה זה אליהו שמופיע לנו בחיים. נגלה לו אליהו זיכרונו לברכה. כן, זה דמות, כן? פוגש אותו. אמר לו, בן הורקנוס, למה אתה בוכה? מה משונה בפנייה של אליהו? מה? לא, מה משונה בפנייה? יש פה זמן. מה? לא שומע. יפה. יש פה איזו פנייה חדשה. עד עכשיו כל הזמן, אליעזר, אליעזר, נכון? אליהו, בן הורקנוס, למה אתה בוכה? למה הוא קורא לו ככה? אתה בן שלך, אתה בן של אבא שלך. אבל אתה בן של כולנו בנים של אבא שלהם, כן, אבל אפשר לומר שהוא דורך לו על היבל, נכון, על הפצע. אתה, עד מתי אתה משחיל לו בן הורקנוס ולא אליעזר? למה אתה בוכה בן הורקנוס? בוא, תעמוד מול זה. תעמוד מול השאלה ותברר אותה. זה שאלת חיים שלך. הבכי הזה לא הגיע משום מקום. בן הורקנוס, למה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, אם אתה מבקש ללמוד תורה, עלה לירושלים, אצל רבי יוחנן בן זכאי. עד כאן המפגש עם אליהו, שיכול היה להופיע כאיזה זקן, כאיזה שכן, כאיזה חבר. למה צריך מפגש עם אליהו בשביל תובנה כזאת? מה אליהו חידש לו? מה חידש לו אליהו? אומר לו אליהו, תשמע, אם אתה רוצה ללמוד תורה, תעלה לירושלים, יש את גדול הדור, רבי יוחנן בן זכאי. תלך ללמוד. צריך את אליהו בשביל חידוש כזה. אתה רוצה ללמוד תורה, תלך לישיבה בירושלים. למה היה צריך פה את אליהו? הסיפור היה יכול להמשיך. לא אכל יומה, לא אכל שבועיים, והגיע, החליט לעלות, ועלה לירושלים, לחפש את רבי יוחנן בן זכאי. מה פה אליהו מוסיף לי בסיפור? אתה צריך להטריח אותו מהשמיים. התובנה שצריך את אליהו בשבילה. אוקיי. ועכשיו, מה אליהו מוסיף לו? מה? אנחנו צריכים אישורים כאלה לפעמים.
מישהו,
נכון. זה קודם כל הדבר ראשון. נכון, בסדר, אבל לכאורה למסקנה הפשוטה, שאם אני רוצה ללמוד, וזה אמיתי לי, וזה נכון לי, אז אני צריך ללכת עם זה. הוא יכול לעשות, לכאורה אדם יכול לעשות את זה בתוכו, אבל יש לנו לפעמים מצבים כאלה, שעל זה חז"ל אומרים, אין אדם מוציא עצמו מבית האסורים. נכון? אתה צריך מישהו שיעזור לך, תן לך איזה פוש, במקום הנכון. וזה אליהו כזה. אליהו כזה זה חבר טוב, זה עצה של אמא, זה מישהי שפגשתי במקרה ואמרה לי איזה משפט, אבל משפט שנגע בי בנקודה האחרונה ונתן לי כוח לעשות את מה שרציתי והיה לי רצון עמוק, אבל הייתי בעת האסורים. גם אם זה לא היה אליהו, זה היה רוחו של אליהו. כוונה, אליהו זה אותה נקודת אמת אלוקית, כן? שהקדוש ברוך הוא שולח לנו, ואני בטוח שכולנו גם כן, נפגשנו עם אליהו כזה. אמיתי, זה אליהו. אבל זה אליהו, שוב, זה אליהו בעולם הרוחני, הכוונה זה רוח, רוח של גאולה. נכון? יש את אליהו שהוא יבשר את הגאולה הכללית של עם ישראל, אבל יש גם גאולות קטנות כאלה שאנחנו צריכים בחיים. ולפעמים כדי להיגאל, אנחנו צריכים שאליהו ייגע בנו. ותראו כמה תפקיד יש בכלל לביחד שלנו. לפעמים זה משפט נכון של איזו חברה טובה, או של אחות, לא יודע מה. זה מבחינתנו איזה אליהו כזה. אליהו אומר לו, תשמע, תקשיב לעצמך, תהיה מי שאתה. עד מתי תהיה בן הורקנוס, לא תיתן מקום לבכי הזה. זה בא ממקום עמוק מאוד. ואם אתה תחבא את זה, זה לא ילך לאיבוד. ואתה תפסיד. זה אולי רובד ראשון, נכון? ולכן כן, אני צריך את אליהו בשביל זה. אולי יש פה יותר מזה. כשאליהו אומר לו, עלה לי ירושלים אצל רבן יוחנן בן זכאי, זה גם דבר מאוד חשוב. כי לכאורה, מה היינו אומרים לבחור כזה, שאומר, אנחנו נראה שהוא לא יודע כלום מהחיים שלו ביהדות, כן? הוא לא יודע, לא למד כלום מחייו. ולאן אליהו שולח אותו? לרבי יוחנן בן זכאי. אתם יודעים מה זה רבי יוחנן בן זכאי? זה גדול הדור שמלמד את התנאים והמוראים. אתה לוקח בחורצ'יק, לא יודע כלום, מה אתה שולח אותו לאיזה ישיבת, איזה הר המור באבוע כזה, משהו כזה, פחד פחדים, לאן אתה שולח אותו? מה היינו שולחים אותו? היינו שולחים אותו לאיזה, תשמע, פה בבית כנסת יש במנחה לערבית איזה שיעור, קצת, תלמד משהו קטן שיהיה כזה, ושיהיה לך איזה, תמשיך בחיים הרגילים, אז אתה קיצוני, לא להיות קיצוני. אליהו אומר, תשמע, אל תלך בקטן. אם הולכים, הולכים בגדול. עלה, הביטוי הזה, עלה לירושלים. כן, עלה לירושלים, זה לא ביטוי סתמי. לקודש הגדול, הכללי, הזה שעולים אליו, שמתאמצים עליו, שלאורו בונים את החיים. עלה לירושלים, למי? לרבי יוחנן בן זכאי. אל תתפשר. לכאורה כל כך רחוק ממנו, נכון? בסדר, אתה גיבור. אתה גיבור, אתה תלך בגדול ואתה תהיה בסדר. אל תיתן לכוחות המחלישים, זאת אומרת, הכוחות המחלישים יכולים לקרוא לנו שני דברים, או לחבות לנו בכלל, נכון? את החלומות, או להקטין לנו אותם. זה גם אופציה. בואו נעשה איזה פשרה, לך על משהו קטן. ואליהו לא רוצה, כן.
אבל כשיש משהו בלעב, שאתה לא משפט, זה לא
דבר. נכון. את אומרת את זה, בניגוד למה שאמרנו עם ה... קודם כל, נחינם, נכון, אנחנו נראה את זה גם בהמשך הסיפור. ויחד עם זה, אנחנו רואים שאם הוא היה, איך להמשיך את אבא שלך? זה אני חושב השאלה שתהיה פה. האם להמשיך את אבא שלך זה להיות כפיל שלו? האם להמשיך את אבא שלך זה להיות במקום שבו אני לעולם לא אצא מאותה מסגרת שבה, או בכלל גם אנחנו כהורים בעזרת השם, האם ענייננו לראות את ילדינו כסוג של המשך שלנו? כתוב על אברהם, שהוא עשה משתה ביום יגמל את יצחק. כשיצחק נגמל. נגמל הכוונה הוא מפסיק להיות תלותי בה. זה מפחיד, רוב ההורים עושים איזה אבל ביום שהילד יוצא מהבית. אברהם עושה משתה. יצחק הוא לא כפיל שלי, יצחק יהיה משהו אחר. הוא יבוא ממני. כל כולו יבוא ממני, אבל הוא יהיה משהו אחר. אליהו בא לומר לו, תהיה מי שאתה. אנחנו נראה בהמשך שהקשר אל האבא יחזור ויהיה פה שהוא מאלף. וההערה שלך היא נכונה ותהיה קשורה להמשך הסיפור, אבל יחד עם זה, אליהו אומר לו, אבל אתה לא יכול להיות המשך של אבא, זה לא להיות כפיל של אבא, אתה צריך למצוא את עצמך. לכן הוא אומר לו, עלה. ופה גם קורה דבר לא פשוט. אליעזר, כוח ההצעה הזאת, באמת יעזוב את הבית. יעזוב את הבית. לא דבר פשוט. כן? כדי להיות אתה עצמך, אתה מחויבות, אין לנו בסוף, כל אחד נשלח לחיים כדי להיות מישהו, עד הסוף. ויחד עם זה אנחנו נראה שהקשר לאבא לא יסתיים פה, אבל לפחות כרגע, כדי למצוא את עצמו, אליעזר צריך קצת לצאת מהכנפיים. בסדר? טוב, אליהו נעלם, וכמו שאמרנו, אליהו לא פותר בעיות. הרי אליעזר יכל, גם אחרי מה שאליהו אומר לו, זה עדיין שלך, זה שלך. יכול להגיד, טוב, מה אליהו, לא קורא לו אליהו, אז אמר, בסדר, אבל בסדר, אני... תמיד זה קשה. ואליהו פה ייתן לך את הנקודה, ייתן לך את ה... אבל בסוף זה שלך. ואליהו מחליט ללכת. עולה לירושלים, עמד, כן, איזה ככה, התגברות, עמד והלך אצל רבי יוחנן בן זכאי. הנה הוא מקבל את האומץ, הולך על זה, עולה לירושלים, מגיע לישיבה, הנה החלומות מתגשמים. מגיע לישיבה, הולך לרבי יוחנן בן זכאי, ישב לו, והיה בוכה. לא רבי יוחנן בן זכאי בוכה. אנחנו, אתם תראו, אתם תספרו כמה פעמים כתוב במדרש, ישב לו והיה בוכה, כמה חבילות אישו אנחנו כבר נגמור במדרש הזה. אבל מילא בבית, נכון, הוא רצה ללמוד תורה, ולא יכל ללמוד תורה, וכל מיני קיבלו לו את החלום, אז כל פעם ישב והיה בוכה. אבל כאן, הנה, הוא פורץ קדימה, הוא מגיע לישיבה. נכנס פנימה, מגיע לראש הישיבה, יושב ובוכה. מה? למה הוא בוכה עכשיו? למה הוא בוכה? הבחורצ'יק הזה, הרי הוא יודע טוב מאוד מה הוא יודע, ובעיקר מה הוא יודע, מה הוא לא יודע. נכון? מגיע בחור עם בגדים של פועל, ישר כולם רואים שהוא לא מכאן. מה הוא עושה פה בכלל? לא שייך. נגיע איך שאתה לאווירה, ופותח את דלתו בית המדרש, צעקות, שעגות, המולה של קודש, של תורה, רבנים, דיינים, תלמידים, כולם שם וזה. ישר אתה, מה הוא אומר לעצמו? מה אני עושה פה? מה זה שייך? כאילו, הנה מגיע מחסום חדש. המחסום הקודם היה מבחוץ, מבית אבא, מהחברה, מה יגידו, מה... פרצתי, הלכתי עם אליהו, הנה! אבל עכשיו אני מתחיל להרגיש מחסום חדש, מה זה העולם הזה? איך שאני מגיע, ישר אני קולט שוואו, זה בכלל לא שייך אליי, זה כל כך רחוק, כל כך עליון. באים אנשים, שואלים אותו, מה אתה, אתה בך החדש אולי, מה אתה? לא, אני מחפש את הראש ישיבה, בסדר, בוא, הנה הוא עובר את כל הספסלים, כל השיעורה לבית ג' ד' קופיות, מגיע שם ראש הישיבה, רבה, איך הוא מזכה, כן, לא. מה הוא יגיד לו, שמע, באתי ללמוד איתך, כאילו, לא יודע כלום. התחיל גם, הוא לא יודע, יושב היה בוכה. הבכי מגיע בכל מקום שהוא מרגיש חומה. חומה שלכאורה השכל אומר לו, אי אפשר לעבור. אבל משהו מבפנים אומר לו, אתה חייב לעבור. ואז הוא יוצא בכי. זה לא בכי של בכיינות קטנה. זה בכי של תפילה. זה בכי של, מאין יבוא עזרי, איך אני עובר את המחסום? כמו שעולם. טוב, אני רוצה ללכת, לא הולך. יושב היה בוכה. רבי יוחנן בן זכאי, לא מבין את הסיטואציה, מגיע לו איזה בחור תימוני, מתחיל לשבת לו על השולחן, מזיל לו ריר על השולחן. טוב. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? תראו שזה גם מוטיב חוזר, נכון? מפני מה אתה בוכה, כל פעם נשאל, כדי שרבי אליעזר בשלב הזה, יעמוד מול השאלה הזאת, וכל פעם הוא עומד מולה, והיא חושפת בו עוד את נקודת הרצון. מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. טוב, רבי יוחנן בן זכאי גם כן מתחיל לחשוב. סיטואציה משונה, הוא מתחיל לקלוט שיש פה איזה בחור מאוד מאוד רחוק. בואו נתחיל לראות אם בכלל שייך. אמר לו, בן מי אתה? ולא יגיד לו. רעיון אצל ראש הישיבה. ראש הישיבה, רבם של ישראל, שואל את הבחור שכזה, טוב, בוא נתחיל לדבר, ככה קצת להכיר, קצת זה, בוא ספר לי, בן מי אתה? לא אומר. מה זאת אומרת, שאלו אותך שאלה, ראש הישיבה שאלו אותך שאלה, מה? לא אומר, אפשר לעבור על השאלה הבאה. מה זה? למה הוא לא מגיד? נכון, מה הוא לא רוצה להיות?
הוא לא רוצה להיות בן מוקנס.
נכון. הוא לא רוצה להיות בן מוקנס. הוא רוצה להיות בן אורקנוס, הוא יחזור להיות בן אורקנוס, אבל כרגע הוא לא רוצה. נכון? בן מי אתה? אני לא בן של אף אחד. אני נשמה שבאה ללמוד. לא יגיד לו. טוב, בשלב ראשון הוא בוכה לי על השולחן, בשלב שני הוא מסרב לענות השאלות, הסיטואציה מתחילה להיות מביכה. אמר לו, מימיך לא למדת קריאת שמע ולא תפילה ולא ברכת המזון? אמר לו לו. הרעיון התפתח, ואנחנו הולכים ומגלים לכאורה שהבחור הגיע לכתובת הלא נכונה. מה אתה עושה עם בחור כזה? הוא לא יודע ברכת המזון, מה תלמד אותו? קצות ורבי עקיבא איגר? מה, לא יודע מה... מישהו צריך להסביר לו שהוא לא, הוא לא בסיטואציה. טעות. ברכת המזון, תפילה, כלום. אמר לו, עמוד, ולמדך שלושתם. לצאת מהסיטואציה המביכה. רבי יוחנן זכאי, הוא אומר, יאללה, בוא. תשמע, בוא נעשה איזה קורס ביהדות ככה. עמוד ולמד לך שלושתם. ישב לו והיה בוכה. עמוד, ישב. מה פשע האמירה עמוד ולמד לך שלושתם? ולמה כנגד זה אליעזר יושב? אבל למה רבי יוחנן זכאי אומר? למה רבי יוחנן זכאי אומר עמוד ולמד לך שלושתם? ולמה הוא יושב ובוכה? מה זה עמוד ועל המדחה שלושתם? מה ההקשר פה? מה זה אומר? מה? לא, אבל מבחינת רבי יוחנן בן זכאי, מה הוא התכוון לומר בזה? עמוד ועל המדחה שלושתם. מה זה עמוד ועל המדחה שלושתם? למי אתה אומר, טוב, תעמוד ונלמד אותך א', ב' וג'.
ברכות.
לא, אומר, קריאת שמע, תפילה וברכת המזון. כן, עמידה זה אומר, מה עושים בעמידה? אנחנו לא הולכים עכשיו, תשמע, בואו נגיד את זה, לא נגיד את זה במפורש, אבל לא הגעת למקום הנכון.
למה? לאיפה? למקום
שפחתם. זה ברכז, הבחור לא יודע.
היה
אולי, או זה בית ספר, או זה... כן? בחור הגיע ככה לישיבה הכי מפחידה בארץ. רבי הרב אומר, מה אני אתחיל את זה? להכניס אותו לתוך... זה נראה לא שייך בכלל. בואו נכניס שם סוגריים מאוד חשובות. אנחנו בדור שבו באמת ההפרדה, שאף אחד לא סידר אותה, אבל היא הלכה ונוצרה בין עולם התורה לבין עולם העבודה, כן? נעקיב התורה והעבודה, אבל לא ואלא או. יש הפרדה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו בחברה מאוד דיכוטומית. אלה שיודעים תורה, אלה תמידי חכמים, יושבים יודעים, ואלה שלא, אנחנו רואים איפה הם נמצאים. הוא דתי במרכאות, כן? אבל הוא לא יודע ברכת המזון. זאת אומרת, יש נתק מאוד עמוק. לא נתק שלא מדברים אחד עם השני, כן? אבל זה עולם אחר לגמרי. אנשי העבודה, אין בתי ספר שכולם הולכים, אין. אבל יש הפרדה מאוד מאוד גדולה, עולמות מאוד מאוד שונים, העולמות של הקודש ושל החול. והנה בא פה מישהו לשבור את חומת ברלין הזאת. הוא בא משם, הוא מהאלה ששם, האלה שלה, והוא רוצה להיכנס פה, לעולם הקודש, ולאן? לפנימה של הפנימה. זה מהפכה. מהפכה חברתית, רוחנית. הוא לא התכוון להרים פה את הדגל, אבל בפועל הוא ירים את הדגל. כן? כשהוא בא ללמוד תורה, הוא בעצם אומר, אני לא מוכן, אני רוצה פה להיות שייך למקום הזה. וזה לא קל. וזה לא קל מול הבית. ומול החברה שלא מבינה מה אתה עושה ולמה צריכה את השנת הלימודים הזאת. יש הרבה סטיגמות או חומות שצריך לשבור מבחוץ, אבל יש גם חומות בפנים. כי זה שפה שונה, כי זה עולם שונה, כי זה כל כך קשה, וזה דורש, וזה תובעני, וזה מנטליות אחרת. ועכשיו הוא צריך לעמוד מול כל זה ולשבור עוד חומה.
אבל הרב, איך הוא ידע שמה שחסר לו זה תורה? הוא לא יכיר כלום. כאילו לא שאל...
נכון, נכון. בכלל אין שפה כזאת. נכון. יש פה תובנה מאוד עמוקה. ברור שאליעזר כן, הוא לא שמע תורה, הוא לא למד תורה, אבל יש פה איזו תובנה שמלווה את עם ישראל, והיא כאילו כתובה פה בחלל, שבקשת השם, נכון, אנחנו בימים האלה מבקשים, את פניך השם מבקש. בקשת השם בעומקה עוברת דרך הצינור של תורה. זה אפילו בחור צעיר כמו אליעזר, שלא למד תורה, אבל את תובנת החיים הזאת, שעם ישראל חי אותה, הוא יודע. שקשר הכי עמוק, הכי חי, הכי מלא לריבונו של עולם, עובר דרך בקשת התורה. זה כאילו ברור. הוא יודע שכדי להיכנס פנימה, להיכל הקרבת השם, הוא צריך לעבור דרך הצינור הזה של קבלת התורה. טוב, עכשיו רבי יוחנן בן זכאי עוד לא איתו לגמרי. רבי יוחנן בן זכאי אומר, תשמע, בוא, כמו שאמרנו, תעמוד ונלמד. מבחינת רבי יוחנן בן זכאי, קרא לזה ברכה גדולה מבחינת. ראש הישיבה לימד אותך ברכת המזון, השקיע בך עכשיו איזה רבע שעה, איזה 20 דקות, נתן לך את היסודות של היהדות, ותוכל לחזור, להמשיך הלאה. אבל הוא, לא, הוא ישב לו והיה בוכה. אני לא באתי לפה לעמוד ולקבל קורס ביהדות, אני באתי לישיבה. אני רוצה לשבת. ישיבה תרתי משמע זה מקום שבו נבלעים, שבו לא מקבלים מושגים, אלא, אולי עכשיו נחשב מדרשה, כן? דרישת השם, זה מקום שבו עכשיו עוסקים במהפכת חיים, עוסקים לא קבלה כמה של מושגים, אלא עוסקים בהשתייכות עמוקה, מלאה, הוליסטית כזאת, לבקשת פני השם. והוא לא יודע להגיד את זה, בטח לא בשפה של רבי יוחנן זכאי, אבל הוא בוכה את זה. אני רוצה פה, אני לא רוצה קורס ביהדות. ישב לו והיה בוכה. רבי יוחנן זכאי, רואה שהוא לא מהר ישתחרר מהבחור הזה. טוב, אז הוא אומר לו, תשמע, היה אומר לו שתי הלכות כל ימי השבוע. הוא אומר לו, תשמע, תישאר פה, ובוא ככה נעשה איזה משהו בקטן. כל יום, הוא אומר לו, שתי הלכות זה המינימום של לימוד תורה, והגיד, בוא יומה, בלילה, מזה לומדים, שתי הלכות ביום. אז הוא נמצא שם בישיבה, כולם שם עוסקים בהוויות הבית ורבה ועומקים גדולים, והוא לומד שתי הלכות כל יום. אבל איך הוא לומד את שתי הלכות האלה? היה חוזר לו עליהם ומדבקם, הוא כל היום חוזר על השתי הלכות האלה. החבר'ה בישיבה מתחילים להתרגל שיש פה איזה יהודי משודק כזה, מסתובב ביניהם, שתי הלכות, מבסוט, הולך, כל היום, יש לו את השתי הלכות ביום. ולכאורה פתרנו את הבעיה איכשהו. בסדר, איכשהו יצאנו מהמבוכה, נתנו לו את ה... זרקנו לו איזו נקודה קטנה שהוא יוכל לאחוז בה לפי מדרגתו ובסדר, איכשהו תמרנו את הבעיה. ושוב, כל פעם שחושבים שהבעיה נפטרה, הנשמה של רבי אליעזר אומרת שהיא לא נפטרה. אומר המדרש...
הוא מרגיש שזה לא...
שזה לא מה?
שכאילו... נזים לו
שתי אלפת,
אבל הוא מרגיש
שכאילו
שיש משהו שהוא עוד לא גילה, שכולם עושים משהו אחר.
נכון, נכון, הוא רוצה יותר.
ולכן כאילו בוכה כל פעם.
נכון, נכון. הבכי הזה הוא אמירה פנימית של אני רוצה את פני ה', אני רוצה תורה, אני רוצה מלאות, אני רוצה געגוע וכיסופים. כן, אבל הוא בוכה את זה. עשה 8 ימים ולא טעם כלום. עד שעלה ריח פיל, עברנו צד, לפני רבה יוחנן בן זכאי, והעמידו לפניו. שוב הוא לא אוכל, כבר ראינו את זה, שהוא לא אוכל כאשר הוא לא בא לסיפוקו. אבל כאן חוסר האכילה שלו כבר מתחיל לגרום לזה שהפה שלו כבר מסריח, הסיטואציה כבר הופכת להיות לא נעימה למי שסביבו. ורבה יוחנן בן זכאי מתחיל ככה להתעלם ממנו, מתחיל קצת לעבור לצד השני של הכביש שהוא פוגש אותו. הוא לא רוצה להעליב אותו, הוא רוצה שהוא יבין לבד שהוא לא, שזה מוצא, העסק מוצא. מה? יש מדרש מקביל, בכלל מדרשי חז"ל יש הרבה מדרשים מקבילים, יש מדרש מקביל שהוא אכל עפר, וזה גרם לו לסיר החול מהפה, כן. הוא אכל עפר, היה לו איזה שק של עפר, היה אוכל מהעפר. כאן כתוב שלא אכל בכלל. טוב, הוא מתחיל לקלוט שרבי יוחנן בן זכאי מתעלם ממנו, ישב והיה בוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שהעמדתני מלפניך כאדם שמעמיד מלפניו מוכה שכין. פה הוא אומר דברים מאוד קשים, כמעט עזים, בעזות אדירה מול ראש הישיבה. הוא אומר לו, אתה מייצר איזה הפרדה ביני לבינך, ביני לבין התורה. כאילו אני איזה מוכה שכין. נכון, באתי משם, באתי מהמקומות ההן. אבל אני רוצה, אני לא מוכן, וגם כשהכנסתם אותי, לא הכנסתם אותי פנימה, עד הסוף. אני לא רוצה שתי הלכות, אני רוצה פה להיבלע. הוא מרגיש את המחיצה והוא לא מוכן, הוא לא מוכן להסתפק גם אותם שתי הלכות. אמר לו, בני, כשם שעלה ריח פיך מלפניי, כך יעלה ריח חוקי תורה מפיך לשמיים. פה רבי יוחנן זכאי, עשו מתגלה ממש בגדולה עצומה. הוא בעצם אומר לבחורצ'יק הזה, תשמע, עכשיו אני מבין שלא הבנתי. בזה רגע אחד, שרבי יוחנן בן זכאי פתאום תופס פה, אומר, וואה, אתה יודע מה? עכשיו אני קולט שאתה ענק. אני עכשיו פתאום מבין שאתה מלמד אותי משהו שאני לא אחזתי בו. שהצמאון שיש בך, וחוסר הוויתור הזה, והבכי הזה, שנראה, נתפס כל כך בצורה משונה עד עכשיו, פתאום נתפס בעיני רבי יוחנן בן זכאי בתור גדולה עצומה. הוא אומר לו, תשמע, אתה תגיע הכי רחוק מכולם. כשם שעלה ריח תורה מפיך, כמו שריח הסירחון מפיך, ככה יעלה ריח תורה מפיך לשמיים. אתה תראה שאתה תעבור את כולם, ואתה לימדת אותי שיעור. כך הוא אומר לבחורצ'יק הזה. אמר לו, בני, בן מי אתה? חוזר את השאלה שכבר נשאלה. אמר לו, בן הוא כן וסני. למה עכשיו הוא מוכן לומר? בן מי הוא? מה? נכון. עכשיו כבר לא הסתכלו עליי בדור בן שם. רואים אותי. עכשיו קלטו אותי. עכשיו אני יכול להגיד, אני בן. אני בן הוא כן וסני. אמר לו, והלא בן גדולי עולם אתה, ולא היית מגיד לי. הרי אם הוא היה אומר שהוא בן של הוא כן וסני, זה פותח שערים. הוא הבן של ההוא, שווה לעשות איתו קשרי, אפשר להביא תרומות לישיבה דרכו. היו ישר רואים, הם מפנקים אותו בכל מיני פינוקים. לא, 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 אתה רצית להיות מי שאתה. ודילגת על כל השבחים האלה שיכולת לקטוף. זה מפליא את רבי יוחנן בן זכאי, הבחורצ'יק הזה. אמר לו, חייך, היום אתה סועד אצלי. אני רוצה אותך על שולחני. אנחנו מדברים בדור שבה אין זה לא ישיבה עם פנימיות, אלא כל אחד היה סועד אצל איזה משפחה, כן, היה משלם כמה גרושים, ונמצא אצל אכסניה כזאת. אמר לו, כבר סעדתי אצל אכסניה שלי, לא, לא, אני בסדר, אני מסודר, אני... כבר אכלתי, הכל בסדר. רבי יוחנן בן זכאי מתחיל להרגיש שיש פה איזה משהו מסריח, וזה לא רק הפה של אליעזר. אתה בטוח שאכלת. אמר לו, מי אכסניה שלך? אמר לו, רבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, שהם שניים מגדולי התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי. אצלהם הבחור צעיר הזה מתארח כבר כמה וכמה ימים. אז הוא אומר, לא, אני מסודר, אני מסודר, אני אעשה לתלמידים שלך, הכל בסדר. שלח רבי יוחנן בן זכאי, שולח שליחים, ושאל, השליח של רבי יוחנן בן זכאי שואל את התלמידים האלה, שאל את האכסניה שלו, אמר להם, אצלכם סעד אליעזר היום? אמרו לו, לאו, והלא יש לו 8 ימים שלא טעם כלום. אחרי כן הלכו רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן, ואמרו לו לרבי יוחנן בן זכאי, והלא יש לו 8 ימים שלא טעם כלום. תראו, מתגלה פה איזה פדיחה. התלמידים האלה של רבי יוחנן בן זכאי, שאצלהם מתגורר הבחורצ'יק התימוני הזה, הם כבר 8 ימים עם האכסניה של הבחורצ'יק הזה, והם פשוט לא שמו לב שהוא לא אכל. ורבי יוחנן בן זכאי, שהוא עולה על זה, הוא מגלה את הפדיחה הגדולה, הוא שולח לשליח, והשליח אומר, שואל אותם, תגידו לי, שמתם לב? כן, היום לא שמנו לב אם הוא אכל, אתמול היה שיעור כללי, אז בדיוק לא היינו בבית ושלשום. האמת שלא, לא שם, באמת לא, לא אכל 8 ימים. יש פה איזה סיומת לא...
לפני שהוא הגיע הוא לא אכל.
כן, נכון, אבל כאן זה כבר, יש פה כתובת. הוא לא אכל לפני כן, כי הוא היה פשוט, הוא לא בעל צמאון, הוא לא היה מסוגל לאכול. אבל זה שיש פה בחורי ישיבה, תלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, שלא שמים לב שיש פה איזה בחור מתחת האף שלהם, שהם אפילו לא שאלו אותו אם הוא אכל היום, ולא אתמול ולא שלשום, זה כבר פדיחה. עם הפדיחה הזאת אנחנו מסיים את הפרק הראשון, שבעצם אומר אמירה, רבי אליעזר שכתב את המדרש הזה. הוא כותב את זה אחרי הרבה הרבה שנים. אבל הוא זוכר את אותם ימים. הוא זוכר את הימים האלה שהוא בא, ואף אחד לא שאל אותו, תגיד לי, איך קוראים לך? מאיפה באת? אכלת משהו היום? אולי לא שאלו אותו כי ישר קלטו שהוא לא מהקליקה והוא לא בא מהמקום הנכון והוא לא בא ו... אבל יש פה איזה נקודה שרבי אליעזר ככה כותב אותה בתור איזה נקודה תורפה שבית המדרש חייב לקחת אליו. אם אתה לא יודע להעריך ולקלוט את הנשמה שעומדת מאחורי האישיות הזאת, אתה עלול בסופו של דבר לגרום לכך שבסופו אתה אפילו לא ראית אותו. לא ראית אותו להיבטים הכי פשוטים של ואהבת לך כמוך. תורה חייבת להתחיל מהיסוד של אמונה בנשמת ישראל. ואם אתה לא מאמין ולא רואה ולא קולט, ייזהר לך. התורה פה דילגה על שלב מאוד מאוד יסודי. וזה אולי השלב שבו אליעזר, באיזה סייעתא דשמיא אלוקית, הגיע לעולם התורה לא רק בשביל עצמו, הגיע לעולם התורה כדי לתת איזה ניעור. כדי לתת איזה ניעור לעולם התורה שחייב ללמוד שתורה בעם ישראל זה לא רק לגאונים ולמדנים. תורה בעם ישראל זה למבקשי השם. ומי שמבקש השם, כמו האישיות הזאת, כמו הנשמה הזאת, הוא יגיע, כמו שרבי חזק אומר לו, אתה תגיע הכי רחוק. כי אתה בא מאיזה עומק של רצון ושל געגוע. תורה זה ביטוי לגעגוע עמוק, שכשאנחנו מחפשים אותו, אנחנו מוצאים אותו בלימוד התורה. לימוד התורה זה לא מקצוע, כמו שחשב רוקנוס, או להבדיל, כמו שאולי חושבים בחורי הישיבה. לימוד תורה זה קשר חי, זה מציאת פני השם, ואליעזר פה מלמד שיעור גם את אורקנוס ואת עולם החוץ, אבל גם את עולם התורה. גם את עולם התורה. הפרק הראשון מסתיים לו פה באיזה אמירה לא פשוטה. עולם התורה פה צריך לקבל איזה ניעור, ואליעזר הזה הוא לא התכוון לנער אף אחד, אבל הסיפור שלו מנער. הסיפור שלו מנער, והוא מנער את רבי יוחנן בן זכאי, הוא מנער את התלמידים שלו. הוא מנער אותנו להתבונן ולראות שבעצם תורה היא קוראת לנו כי אנחנו שייכים, אנחנו היינו בהר סיני, ואת שמה שלנו צמאה לקדוש ברוך הוא וצמאה לקרבת השם, והתורה הזאת היא שייכת לכולם, ובמיוחד במי שצמא אליה. איך כתוב? היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. מהם. תורה זה ביטוי של צמאון וכיסופים לקדוש ברוך הוא, כשזה בא מהמקום הזה, אז היא פועלת את הפעולות הכי גדולות והכי עמוקות שלה, כמו שהיא אכן תפעל על הבחורצ'יק הזה, שעבר את כל המחסומים ועוד יעבור ויגיע להיות גדול הדור בעצמו. טוב, שיעור גדול. אני חושב שאת החלק השני, אנחנו אולי נאחד לזה את הפעם הבאה, נראה את הסיום של השיעור. החלק הבא, הפרק הבא, הוא בעצם מה יקרה אחרי כמה שנים. לאן אליעזר הזה יגיע? ואז יהיה לו מפגש מחודש עם אורקנוס וככה... נראה שהדברים מתפתחים. זה סתם שנחלק את זה לשני חלקים. בסדר? טוב, בהצלחה רבה, כניסה טובה.